אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרבת, האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבהיר מתוך הזמן, ועוד טרם אומר את התאריך, הזמן הזה הוא זמן, זה כבר הרבה מאוד זמן, כך. אבל ממש הרגע הזה הוא רגע בתוך אותו הזמן של חוסר ודאות גדולה, ושל התחושה הזאת שהמקום שאנחנו חיים בו, המקום שאנחנו נמצאים בו, הוא מקום כזה שנמצא תמיד בין הפטיש לסדן של ההיסטוריה, וכל פעם מתגוששים עליו כוחות שונים, ואנחנו נמצאים עכשיו בנקודה הזאת, בסיכה הזאת על מפת העולם, שהיא ארץ ישראל, שהיא ירושלים, אשר ממנה אני משדר, והנקודה הזאת היא תמיד נקודה כואבת. היא תמיד נקודה שמנסים ללחוץ עליה, להבין אותה. יש שם איזשהו עצב. ואנחנו בעצם נחזור אחורה בזמן, 820 שנה אחורה בזמן, אבל במובנים מסוימים נשאר ממש ב-2024. כי אנחנו רוצים לחזור אחורה בזמן אל מאורע מלחמתי. בסופו של דבר, כיבוש של עיר בידי כוחות צבאיים, והסיבה היא המאבק הנצחי על ירושלים. לפני 820 שנה, בימים הראשונים של חודש אפריל 1204, נכבשה קונסטנטינופול בידי מסע הצלב הרביעי. קונסטנטינופול, כמובן, איסטנבול, קושטה של היום, עיר שיש לה שמות רבים, והייתה, והיא למעשה עד היום מרכז מאוד חשוב, כלכלי, יותר מזה ימי, היא הייתה מקום בעל ערך אסטרטגי מאוד גדול. קונסטנטינופול ב-1204, 820 שנה אחורה. מהי? זוהי בירה נוצרית. בירת ביזנטיון. ועכשיו, מתוך מה שאמרתי, אמורה להתעורר שאלה. איך נכבשת קונסטנטינופול הנוצרית שנשלטה בידי נוצרים על ידי צלבנים, חייליו של מסע הצלב הרביעי? הלו מסע צלב, למה הוא מכוון? הוא מכוון לכאן. הוא מכוון לירושלים. הוא מכוון אל הקבר הקדוש, המקום שבו נקבר לכאורה ישו מנצרת, לשם מכוונים מסעות צלב, הם תמיד מכוונים לכאן, אל המקום הזה. אבל התוצאה המפורסמת ביותר של מסע הצלב הרביעי, זהו הכיבוש של קונסטנטינופול. אז קודם כל יש לנו כאן איזושהי התרחשות שנצטרך להבינה, של נוצרים הנלחמים בנוצרים אחרים. איך זה קורה? תמיד ישנה יריבות, הייתה יריבות מאוד גדולה בתולדות הנצרות בין הפלגים השונים, הזרמים השונים, בין אם אלו הכנסייה המערבית והמזרחית, בין אם מדובר פנימה בין הקתולים לפרוטסטנטים, אבל בכל זאת, מסע צלב, הנוהג הזה שהחל בסוף המאה הראשונה של אלף השני, הוא מכוון לדבר אחד, הוא מכוון להציל את ירושלים מידי דתות אחרות, מידי המוסלמים. וגם מסע הצלב הרביעי, הוא נשלח לירושלים, מאירופה, מאיטליה, הכי מדויק לומר מוונציה, בשל העובדה שבמסע הצלב השלישי לא הצליחו הצלבנים לשחרר את ארץ ישראל משליטתו של המצביע המפורסם, המנהיג המפורסם, צלח הדין. אז צריך מסע צלב רביעי, וזה מכוון לכאן. ובסופו של דבר בדרך נופלת קונסטנטינופול. אז זאת תהיה השאלה הגדולה שננסה לענות עליה. איך הדבר הזה קורה בדרך? ואיך מסע צלב משמש תירוץ למלחמות פנים נוצריות? אבל הדבר הראשון שצריך לומרו נוגע, שוב, דווקא למקום הזה. כי אחד הדברים המדהימים בסיפור של מסע הצלב הרביעי, והדבר הזה הוא לא נוגע רק למסע הצלב הרביעי. מסע הצלב הרביעי מבטא את העיקרון שנמשך מאז ועד ימינו, שהמילה הזאת, ירושלים, היא יכולה להצית כזו רוח, כזה רגש, שתחת כנפיו אפשר להכניס כבר הכל. אם אתה להוט להגיע לירושלים, אתה תוכל גם לכבוש את קונסטנטינופול בדרך. זאת אומרת, השם הזה, ירושלים, לאורך ההיסטוריה, הוא מין איזו מילת קוד, שאפשר באמצעותה להצדיק הכל. אתה רוצה דבר מסוים, אמור שזה למען ירושלים, וזה יצלח. אתה רוצה לכבוש את קונסטנטינופול? אמור שזה למען ירושלים. אתה רוצה לכבוש את העיר זרה? מידי השלטון ההונגרי השולט בה? במאה ה-13? אמור שזה למען ירושלים. אם תאמר שזה למען ירושלים, ירושלים כבר פחות חשובה. ירושלים מימין כפתור, שכאשר אתה לוחץ עליו, העולם מתחיל להסתובב. אנחנו רואים את זה בהחלט, כן? בתקופה הזאת, בשנים הללו, וגם במחצית השנה הזאת, כיצד עושים שימוש בכלי הזה של ירושלים, וכמה השימוש הזה הוא לא פעם שימוש ציני, כפי שאפשר לעשות שימוש ציני. ולומר, למען ירושלים, אני כנוצרי, אטבח בתושבי קונסטנטינופול במסגרת מסע הצלב שאני משתתף בו, אבל הם בעצמם נוצרים, והם לא תקפוך. מדוע אתה עושה זאת? אמרו לי שזה חלק מן הדרך לירושלים. אז אני יכול לתקוף נוצרים אחרים למען ירושלים? הנה כי כן, אנחנו רק ראינו שלמען הגנת, כן, מסגד אל-אקסה למשל, אפשר לשלח טילים שיעברו מעל מסגד אל-אקסה ויסכנו אותו. כלומר, די שתעשה שימוש במושג, ודי שהוא יהדהד למול העיניים, והדבר הזה הוא בעצם מסמה. ירושלים היא סם, צריך לומר. יש בה משהו משקר בחף לאורך ההיסטוריה, ועל כן השתמש בה גם מי ששיקר בקוף לאורך ההיסטוריה, וזה אולי הסיפור של מסע הצלב הרביעי וכיבוש קונסטנטינופול. זה סיפור שנחרט בתרבות כאיזושהי אגדה משונה שננסה להבינה, על היכולת בעצם להשתמש בהצדקה דתית, לומר ירושלים, עיר הקודש, כדי להרוויח רווחים שהם פוליטיים, כלכליים, אסטרטגיים כאלה ואחרים, וירושלים בסוף נותרת בצד. כי אני מדבר כאן על קונסטנטינופול, ועל איך שנכבשה במסגרת מסע הצלב הרביעי, שמעולם לא הגיע. לאן? לירושלים. יש כאן מסע צלב שהוא כישלון מוחלט, כי מטרתו של מסע צלב, תמיד כאמור, היא כיבוש ירושלים ושחרורה, אבל הכישלון האמיתי הוא, שבסופו של דבר, כאשר התקרבו לירושלים, אחרי שצעקו ירושלים, ירושלים, וצלבנים באו, כבר הגיעו קרוב לירושלים, והיו כאלה שהיו יכולים לנסות ללכת ולהילחם על ירושלים. אבל זה כבר לא היה חשוב להם. הם התאהבו בדברים אחרים. הם היו זקוקים לירושלים כדגל, ולא היו זקוקים לה באמת. זה אחד הדברים, אני חושב, שמרתק לנסות לבחון אותו גם לגבי ההיסטוריה האנושית ומה שהתרחש בה, וגם לגבי עצמך, כל אחד כאדם. האם כשאני אומר ירושלים, וירושלים כאן אפשר להחליף את המילה הזאת, בהרבה מאוד מילים אחרות, האם אני באמת מתכוון לירושלים? האם זו באמת אהבת ירושלים שבי? או שאני בעצם מתכוון לאהבתי העצמית, ואני מכסה את אהבת עצמי באיזו עיר קדושה. אנחנו מציינים 820 שנים לחיבוש קונסטנטינופול הביזנטית הנוצרית בתוך מסע הצלב הרביעי. למי שמבין את המשמעות, כן, של כל הביטויים הללו והתקופות, הוא מבין שיש כאן פרדוקס מוחלט. למה לכבוש עיר נוצרית? מה קונסטנטינופול, אם היא נוצרית, אמורה לעכב אותך בדרך להגיע לירושלים? כמו שאמרתי, מסע הצלב הרביעי לא בא לירושלים. וכאן זו הנקודה לדבר היסטוריה. הזכרתי שמסע הצלב השלישי, כל מסעות הצלב הם ניסיונות שחלקם צלחו וחלקם נכשלו לחלוטין, או לא, כמעט לחלוטין, להשיב את ירושלים לידיים נוצריות, לידיים נושאות צלב. משמסע הצלב השלישי לא הצליח לשחרר את ירושלים, היו הצלחות למסע הצלב השלישי, אבל העיקר חסר מן הספר, צריך להוציא מסע צלב רביעי. וזה תפקידו של אפיפיור תמים במיוחד, אשר שמו אינוקנטיוס. כלומר, אינוסנס. אפשר לשמוע פה, בכל גרסה של המילה הזאת, את משמעותה הישירה, תמימות. האפיפיור התמים אישתה, שמבקש לצאת למסע צלב. עכשיו, מסע צלב הוא אף פעם לא מעשה תמים. גם עם הכוונות שמאחוריו הן באמת כוונות נוצריות דתיות, להציל את עיר הקודש ירושלים, את עירו של המשיח לדידם. מפני שלשנע, להוציא מסע צלב, זו אופרציה. זו אופרציה, זה מבצע, שהוא מבצע צבאי, וכל מבצע צבאי הוא בראש ובראשונה אולי מבצע כלכלי. כי אנחנו יודעים את זה, מן הזמן הזה במיוחד, כיצד לכל מבצע, בין אם מדובר במבצע התקפי, בין אם מדובר במבצע הגנתי, יש מחיר. והשאלה מי משלם את המחיר, ובאיזה קונגרס מוציאים את פנקס הצ'קים וחותמים, ומי יכול להביא את המשאבים, למי יש הכלים המתאימים, למי יש את נוסעות המטוסים, וכו' וכו'. ומסע הצלב הרביעי הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין האפיפיור אינוקנטיוס לבין הדוכסות של ונציה. אני אומר הדוכסות כי בראשה של ונציה באותו הזמן עומד הדוג'ה. דוג'ה, מנהיג. והמילה הזאת, דוג'ה, שהיא מזכירה את המילה שבה השתמש בניטו מוסוליני לתיאור תפקידו שלו, דוג'ה ודוצ'ה, זו אותה מילה. המשמעות של המילה הזאת היא מנהיג. דוקס, דוצ'ה, דוצ'ה, דוג'ה, כל המילים הללו הן אותה מילה. ולמעשה, אני קראתי לוונציה דוכסות מהסיבה הזאת, אבל זו הייתה רפובליקה. כלומר, היה שם שלטון רבים ולא שלטון של דוכס יחיד. והרפובליקה של ונציה אמנם שלטה באליטה מאוד מסוימת, מצליחה כלכלית, אליטה שהייתה חשובה גם אליטה מבוגרת בגילה, כלומר יש איזושהי שכבה שלטת ברפובליקה של ונציה, ובתקופה המדוברת במאה ה-13 ונציה היא מעצמה. מפני שהרפובליקה של ונציה, איטליה הייתה מחולקת אז להרבה מאוד רפובליקות, ממלכות, נסיכויות, היא הייתה מפורדת לכל מיני שלטונות שונים, וונציה הייתה אולי הכוח הבולט דאז באיטליה, בגלל הנתיבים הימיים ששלטה בהם, וניסיונה בסחר ימי, והסכמי הסחר הימי שלה. והאפיפיור רוצה להשתמש, הן בכלים שלה, הן בנמליה, של ונציה, את כל הדבר הזה הוא רוצה לגייס לטובת מה שעושה האפיפיור. מה עושה האפיפיור בתקופה ההיא? יוצא למסע צלב עם ירושלים מלא שלו. זו גם דרך להראות את כוחו. להראות את כוחו אגב מול מי? מול המוסלמים? גם, אבל אולי בראש ובראשונה, דווקא מול ונציה. זאת אומרת, בעולם שבו איטליה מחולקת בין כל מיני כוחות, ואחד הכוחות המשמעותיים, זו רומא, הוותיקן. אתה רוצה להראות שעדיין לך כמנהיג הדתי יש כוח, ואתה לא איזה מין פקיד שאולי היום מתייחסים ככה לאפיפיור, איזה מין פקיד שמנהל תקסים דתיים, אלא אתה עדיין מצביא ומנהיג כפי שהיו אפיפיורים בעבר, שליט בידך הכוח השלטוני. מה יכול לבטא את זה? מסע צלב. עכשיו, האם חשב האפיפיור שירושלים צריכה להישלט בידי הנוצרים? בוודאי, אני לא בא לטעון כאן לאיזו ציניות גמורה. אבל האם המהלך הזה הוא מהלך שהמעשה הוא מעשה רקמה פוליטית, בריתות פוליטיות, ויש לו משמעות פוליטית? בוודאי. והנה האפיפיור, דרך מסע הצלב הרביעי, בעצם חותם על הסכם עם ונציה שהיא תוביל את מסע הצלב הזה. מסע הצלב הזה יצא משטחה, ממין המים הטריטוריאליים, אם להשתמש במושג הזה, שכמובן לא מדויק לתקופה של ונציה, ויובילו אותו אנשי ונציה, שינהלו את הצלבנים הרבים, כן, צלבנים מצטרפים מכל מקום למסע הצלב, כי זו משימה קדושה. אז הנה, ונציה, שלא הייתה נאמנה במיוחד לאפיפיור לאורך ההיסטוריה, חותמת על הסכם מולו, יש לנו כאן כוח חדש לכבוש את ירושלים. אבל הכוח החדש הזה, שמטרתו לכבוש את ירושלים, כפי שאמרתי, כובש את קונסטנטינופול, ועוד לפני כן, הוא כובש מקום אחר לגמרי, שאפילו לא קרוב, הרי קונסטנטינופול אפשר לטעון שהיא בדרך לארץ ישראל. אם אתה בא מאירופה לארץ ישראל, אז בדרך אתה תעבור בקונסטנטינופול, כבר שאמרתי, איסטנבול של היום, קושטה וכו'. אבל האמת היא, שאולי האירוע המזוהה יותר עם מסע הצלב הרביעי, מלבד, אחרי, מספר 2, אחרי כיבוש קונסטנטינופול, זו ההתקפה על העיר זרה. זרה נשלטה בעבר בידי הוונציאנים, והם איבדו את שליטתם עליה. ומאחר שאיבדו את שליטתם עליה, ואני אומר זרה, זרה היא זדר של היום, זו עיר בקרואטיה, מי שהיה צופה במשחקי כדורסל אירופים, השם הזה ודאי מוכר לו. זו עיר בקרואטיה של ימינו, אבל בעבר היא הייתה, כמו הרבה אזורים באירופה, תחת השלטון הוונציאני. ולכן הוונציאנים בעצם רוצים להשיב את זרה לידיים איטלקיות, ובמהלך מסע הצלב הרביעי הם תוקפים אותה, כביכול כדי להשתלט על משאביה. אבל שוב מדובר כאן, כמו קונסטנטינופול, בעיר נוצרית. אז אפשר לתת כל מיני סיבות מדוע בדרך לירושלים להתקיף את זרה, להשתלט עליה, להשתמש באנשיה, כדי שיצטרפו אולי למסע הצלב, יש בזה ערך. אבל צלבן שבא למסע הצלב לכבוש את ירושלים. לא על זה הוא חשב. לא בזאת הוא האמין. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שיעור על כך, שהרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים על איזו מטרה מסוימת. עכשיו אנחנו יוצאים למסע צלב, אבל מה מסתתר מאחורי המילים הללו? מה באמת עומד מאחוריהן? כשאתה אומר לי, אני נוסע לירושלים, האם אתה באמת חושב על ירושלים, או שאתם קודם כל חושב על זרה שבדרך? או שאתה חושב על קונסטנטינופול? כלומר, איפה נמצאת האמת? בהכרזה הגדולה או בפרטים הקטנים מתחתיה? ובכל פעם שאנחנו רואים, כן, איזושהי הצערה של שליט כזה או אחר, רוסי או אמריקני, והוא אומר את הטקסט שברור שנוסח בצורה מאוד מסוימת, האם הוא באמת מתכוון למילותיו? ומה באמת רוחש מתחת לפני השטח? אנחנו בעצם מספרים פה סיפור, כאשר אנחנו חוזרים 820 שנים אחורה לחיבוש קונסטנטינופול בידי מסע הצלב הרביעי, אל אחד השקרים הגדולים בתולדות המערב, המובהקים. זה גם שקר שכאשר אתה מעיין בו, הוא לא היה כל כך חבוי. הוא לא היה גלוי, אבל הוא לא היה כל כך חבוי. כי כאשר אומרים לך שנוסעים לירושלים, ובדרך חוסקים בחיבוש ערים נוצריות, בידי צבא נוצרי. אז האם יש פה מלחמת דת, שזה מה שהבטיחו? ולא שמלחמת דת היא דבר נפלא, אבל כפי שאמרתי, זו ההבטחה. או שיש פה עוד פוליטיקה בעצם, במסווה. הלו אותה זרה זדר שהזכרתי. היא הייתה בעיני ונציה היריבה הגדולה שלה על שליטה בנתיבי סחר ימיים. ולכן ונציה רצתה כבר מאות בשנים לשלוט בבני זרה, שלא רצו להישלט בידי הוונציאנים, הם העדיפו להישלט בידי כוחות אחרים, הונגריים, ממלכות שהינן הממלכות האיטלקיות, רומניות, כן, כמובן מלשון רומא. והנה מסע הצלב פתאום פותר לוונציה את הבעיה הזו. אז כאן מתעוררת שאלה. איפה האפיפיור בסיטואציה כזאת? הלו, בעצם, הוא מבטיח מסע צלב לירושלים, והאפיפיור, אחד מתפקידיו, הוא להיות מגן האמונה הנוצרית. לגרום לנצרות לנצח את אויביה, כן? לנצח את המוסלמים ולדכא, להשפיל, לשמור בדרגה פחותה, נמוכה יותר את היהודים. גם את זאת אפשר לטעון שהן, כן, אלה שני התפקידים מול הדתות הגדולות שהאפיפיור ראה לעצמו בהיסטוריה. לנצח את השאיפות האימפריאליות המוסלמיות למיניהן, ואת שאיפות השליטה בשטחים שחשובים כקדושים, ולשמור על עליונות הנצרות, כן, גם מול היהודים. איפה בתוך המשוואה הזאת נכנסת זרה, קו נטוי זדר? איפה נכנסת קונסטנטינופול? הללו לא נכנסות. ויש לנו אפיפיור שהזניק את מסע הצלב הרביעי. תמים מאוד. אינוקנטיוס. כי שמו כן הוא, הלוכן. ואכן, הוא כעס מאוד על מסע הצלב שהוא הוציא באמצעות ונציה, והוא גינה את ונציה על מעשיה, אבל הוא לא ביטל את מסע הצלב. הוא לא אמר שההתרחשות הזאת היא ממוססת הכל. קודם כל, כי אולי המטרה, כן, אם אתה אומר, כפי שציינתי, מתחילה ירושלים, אז המטרה מקדשת את כל האמצעים. וגם מפני שבסופו של דבר ייתכן שזה היה לא נוח מכל מיני סיבות, פוליטיות ואחרות, שהדברים התקדמו כפי שהם התקדמו. כך למשל, כשבסופו של דבר לפני 820 שנים, כובש מצא הצלב הרביעי את קונסטנטינופול. כפי שאמרתי, בירת ביזנטיון, שבתי ואמרתי שהיא לא נוצרית. הסיבה שוונציה כובשת את קונסטנטינופול קשורה בהסכמים פוליטיים, אסטרטגיים, שיש לה לגבי יחסים כלכליים ואחרים עם פוליטיקאים מסוימים בפוליטיקה הפנימית של ביזנטיון. מי ישלוט בביזנטיון? כביכול, כדי להחזיר לשלטון שליט ידידותי, אז בדרך לירושלים צריך לכבוש את קונסטנטינופול מן השליט הנוכחי שלה, וישנה בתוך האמירה הזאת היסטוריה שלמה שהובילה לקרב על קונסטנטינופול. אבל גם הדבר הזה שאני מתאר, מה לו ולאפיפיור? מדוע שהאפיפיור יתמוך בדבר הזה? וכנראה בתחילה הוא כעס, ובסופו של דבר הוא העלים עין. מדוע הוא העלים עין? מפני שלשלוט בקונסטנטינופול, בידי מדינה שבסופו של דבר מגדירה את עצמה קתולית, ונציה, יש לזה יתרון על המצב הנוכחי, דאז, של קונסטנטינופול, שהייתה חלק מן הנצרות היוונית, האורתודוקסית. הלאה אנחנו מדברים על אזור טורקיה של ימינו, וביזנטיון הייתה ממלכה יוונית ביסודה, השמות יווניים, השפה יוונית. את זה צריך לכבוש, להעביר אל הקתוליות. אז גם זה מנחם את האפיפיור. אמנם אני כביכול מוציא מסע קדוש לנצח את האסלאם, אבל לפעמים טוב לי ונוח לי לנצח את אחי הנוצרי. זה דבר נורא ואנחנו עוד נרחיב על זה. אבל אז אתה חושב, בתוך המשוואה הזאת, על השאלה, בסדר, עברת את כל הדרך, בתחילה כבשת את זרה, אחר כך את קונסטנטינופול, אבל בסופו של דבר המטרה היא כן להגיע לירושלים. מדוע לא באים אליה? מדוע מסע הצלב הרביעי זה הסיפור על מסע צלב שלא קיים את מטרתו הראשונה ואפילו לא ניסה? למה הוא לא ניסה? אז יש היסטוריונים שיאמרו, וזו העמדה המקובלת על היסטוריונים משך המאה ה-20, היום יש כאלה שמטילים בזה ספק, אבל זו הייתה העמדה המקובלת, שהממלכה של ונציה מלכתחילה מעולם לא התכוונה להגיע לירושלים, כי היו לה הסכמים עם הסולטן המוסלמי ששלט בירושלים, הסכמי סחר, הסכמים אחרים, והוא גם נתן מגדנות ומתנות ותשורות. בשלמונים הוא קנה את מסע הצלב הזה מידי ונציה. הוא הבטיח שבעצם זה מסע צלב שלעולם לא ינסה להגשים את מטרתו, אלא יהיה כולו רק פעולת השכה לכל מיני דברים אחרים. תרמית! ואז, כשאתה מבין שייתכן וכל זה היה אחת התרמיות ההיסטוריות הגדולות, מה עם הצלבן הפשוט? הכפרי מצרפת, או מאנגליה, שאז עוד הייתה קתולית, מה איתו? הוא הלא עזב את ביתו, את נוחותו, רק כדי להגיע לירושלים. מדוע הוא לא הולך בסופו של דבר לירושלים? ועל זה אני רוצה להקריא מילים של מי שכתב עדויות, היסטוריון בן הזמן, ממוצא צרפתי, והוא כותב כך: אלה אשר לא חזו מעולם בקונסטנטינופול, פערו את עיניהם לרווחה. כי האמן לא יכלו, אשר יש עיר רבת עושר כמוה בכל רחבי תבל, בירותם את חומותיה הבצורות ואת ארמנותיה וכנסיותיה המעתירות, אשר קור הבוטן עד כי לא יומנו מספור, ואת אורכה ורוחבה של העיר הזאת, אשר גבירת תבל היא. מה בעצם נאמר כאן? שהצלבן הזה שרצה להגיע לירושלים, כשהוא ראה עיר יפה כמו קונסטנטינופול, את ארמונותיה, את זהבה, פתאום, את ירושלים של מטה ושל מעלה, הוא שכח. רק פיון במשחק שלהם, כל כך הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה אפשר להרגיש שהביטוי הזה נכון לגביו, ובמיוחד אני חושב מסע הצלב הרביעי, כוחות שפועלים, מתגוששים, כביכול ביניהם, יוצאים למלחמות על כוחות מול כוחות אחרים, כשאני אומר מתגוששים ביניהם, כן, לכאורה השלטון של ונציה, הדוג'ה, הדוגס של הרפובליקה הוונציאנית, חותם על הסכם עם האפיפיור ואחר כך מתגושש איתו, אבל האם למעשה שניהם לא באמת היה להם חשוב כל כך להגיע לירושלים והיה להם מה להרוויח מכל מיני עניינים אחרים? ובסוף יש את הפיונים הקטנים שנעים במשחק הזה ממקום למקום, חולמים על ירושלים, מוצאים את עצמם בקונסטנטינופול. וזה הרגע לומר בו כמה מילים על מה שירה בקונסטנטינופול. ממש בזמן הזה, לפני 820 שנה, נכבשת קונסטנטינופול בידי מסע הצלב, מידי השלטון הביזנטי שלה, כדי לכאורה להביא שם לחילופי שלטון, אבל יש שם קרב. ובקרב הזה הורגים הצלבנים ככמה אלפי, וכאשר מדובר בערים של המאה ה-13, זה הרבה מאוד, כמה אלפי ביזנטינים, או יוונים אם נרצה, ובוזזים את כל העיר ואת כל שללה, כן? באת לירושלים, להתעלות ברוח, ואתה בוזז שלל, לא ירושלמי במקום אחר. ובעיקר מה שזה הותיר בהיסטוריה הנוצרית, מעבר לכל ענייני הרמייה, השקר, התרמית, שתמיד דנים בהם כשמדברים על מסע הצלב הרביעי, זו בעיקר תחושת בגידה. איך אפשר לבגוד כך? איש באחיו, נוצרי ונוצרי, עלו לכל אורך מסעות הצלב, האמירה הייתה שביזנטיון, שקונסטנטינופול, זה בעצם מעוז אחרון מול המוסלמים, שהנצרות תישאר באזורים הללו. ועכשיו נוצרים, הורגים שם נוצרים ובוזזים אותם. אז מה נותר? זה נהיה איזה משל נורא על מה שהאדם מחולל. ואתה רואה את זה עכשיו? אני חושב כן על הקרבות הללו. הידיעה שבסופו של דבר עם כל המלחמות שיש לנו עכשיו, אז דתות לאורך ההיסטוריה וגם עכשיו, כן, המלחמות הפנים-אסלאמיות הן המלחמות המדממות ביותר. כמה מדממות היו המלחמות הפנים-נוצריות לאורך ההיסטוריה. איש הורג את אחיו. זה הסיפור הכי ישן. קין והבל. ישנה תמיד השניות הזאת, לבכות את העובדה שישנן מלחמות ולדעת שיש בהן צורך לעתים. כי כאשר אתה חי בעולם שבו אירוע, כמו מסע הצלב הרביעי, ואינטרסים כלכליים ואחרים הכתיבו ביזה ושוד, ועוד נתנו להללו איזו הצטלה דתית, אז זה עולם שצריך להיאבק בו. אי אפשר להרפות בו את האחיזה ולומר אני לא נאבק. זה עולם קשה וקשוח. אבל מן הצד השני, איזה מין עולם מוזר הוא זה. ואיך תמיד קורים דברים נוראיים כשהעיניים אל המקום הזה שאנחנו נמצאים בו. ירושלים. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם קטע מתוך יצירה של ויוולדי, אנטוניו ויוולדי, הוא היה ונציאני. דיברנו הרבה על ונציה שלו היום. לסרניסימה, השלווה, ונציה היא הממלכה השלווה. היא אולי יוציאה מקומות אחרים משלוותם, את קונסטנטינופול, אבל היא הייתה שלווה. זה העולם, התנועה בין שלווה או שלווה מדומה לבין מלחמה. ובמקום לסיים עם שיר, מכיוון שיש לנו מעט, מאוד זמן, אני רוצה לסיים עם המילים שכתבתי. העדות של צלבן בן הזמן על הביקור של הצלבנים במסע הצלב הרביעי בקונסטנטינופול. כי מה שהוא אומר שם זה מדהים, הוא מתאר תחושת משימה קדושה, אבל זה לא המשימה להגיע לירושלים, אלא זו המשימה לכבוש את העיר של אחיך הנוצרים. וזה מראה כמה לפעמים אקסטזה דתית תהיה הצדקה לכל דבר רע. לא תמיד, אבל היא עלולה להיות. אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. עוד רגע נשמע את הצלילים היפים של ויוולדי, אבל קודם לכן אומר את המילים הבאות של הצלבן. ידוע תדע הקורא, כי לא היה בנו איש, ולו גם גיבור בגיבורים, אשר לא נעשה בשרו חידודין חידודין, ובזאת אין פליה ואין תמה, הן מששת ימי בראשית לא הפילו בני אדם למשימה כמשימתנו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.